שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק ט"ו, והיום אנחנו מגיעים לקראת סיומה המר של ממלכת ישראל. אנחנו נלמד היום את סוף ימיה של ממלכת ישראל, ולא נתייחס היום לממלכת יהודה. זה ידרוש מאיתנו אפילו קצת דילוגים, אבל מאוד מאוד חשוב במהלך השיעור הזה שנבין את הפער ואת המעבר שיש מהתקופה של סיום שושלת יהוא, שזה ירובעם השני, שכבר דיברנו עליו רבות, וגם על מקבילו בממלכת יהודה על עוזיה, דיברנו על התקופה הזאת, בשיעור הקודם דיברנו על רעידת האדמה, על סיום ימי עוזיהו, אבל מאוד חשוב שנעשה הפרדה בין ירובעם השני לבין מה שקורה אחריו. ואולי הדבר הראשון שהייתי רוצה לפתוח איתו כדי להבהיר למה אני מכוון, זה בואו נפתח שנייה דווקא את ספר הושע. ספר הושע שגם בעצמו שייך לתקופה הזו, בתריעשר, אם נראה את כותרת הפתיחה שלו, אנחנו נלמד משהו מאוד משמעותי לתקופה שאנחנו עוסקים. אז אנא פיתחו, זה הספר הראשון של תריעשר, דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי בימי, עוזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה, שזה אגב אותם מלכים שמופיעים בכותרת של ישעיהו, אבל כאן מופיע עוד משפט, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. מה מפתיע פה? הרי המלכים שמולכים ביהודה בתקופה של הושע בן בארי, עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, יש עוד הרבה מלכים בממלכת ישראל שלא נזכרים פה. אבל הוא לא ידבר עליהם, למרות שהם היו באותה תקופה בממלכת יהודה. הושע בוחר לדבר רק על ירובעם בן יואש. מה זה מספר לנו? זה מספר לנו שמה? שהמלכים הללו הם המלכים שיש מה לדבר עליהם, אבל המלכים שאחריהם, שאחרי ירובעם השני, אין מה לדבר עליהם. הם כנראה לא נספרים אפילו כמלכים. הדבר הזה אפילו מופיע כמעט במפורש בהושע בפרק ח', אם נפתח את פרק ח' בהושע, בואו נקרא בפנים ונראה מה כתוב. כתוב ככה. אל חיכך שופר כנשר על בית השם, יען, אני לא אסביר כאן את הכל, יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו, לי יזעקו אלוהי, ידענוך ישראל, זנח ישראל טוב, אויב ירדופו, הם המליכו ולא ממני, השירו ולא ידעתי, כן? זאת אומרת, מילו מלאכים, מילו שרים, שלא קשורים אליי. מה זה בא להגיד כאן? זה חלק מהביקורת של הושע, הוא אומר, אני בכותרת של הספר שלי הולך לדבר על מלכים שהקדוש ברוך הוא מינה, אבל מלכים שהקדוש ברוך הוא לא מינה, אני לא אדבר עליהם בכלל, ולכן מי הם המלכים שאני אדבר עליהם? אני אדבר על עוזיה, יותם, אחזי, חזקיה של מלכי יהודה, הם מלכים לגיטימיים, הם מלכים מבית דוד, ואני אדבר על ירובעם בן יואש, מלך ישראל, אבל אחריו, אני לא הולך לדבר על המלכים. אז קודם כל, אם אני רוצה לדבר על מה הפער בין ירובעם בן יואש, ירובעם השני, למלכים שאחריו, הפער הראשון כבר אנחנו למדים עליו מספר הושע, הוא שהמלכים הבאים הם כבר לא כל כך רלוונטיים. אבל יותר מזה, אם נתבונן בתוך מלכות ירובעם בן יואש עצמה, אנחנו נראה אפילו כבר רמז לעניין הזה. הרי מה כתוב אצל ירובעם בן יואש? כתוב ש... אני קורא את הפסוקים על תקופתו, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. זאת אומרת, הצ'אנס האחרון ניתן להם בימי ירובעם בן יואש. בואו נקפוץ למלכות של הבן שלו, שזה בפרק ט"ו פסוק ח', אני מדלג על הפסוקים הראשונים של פרק ט"ו כי למדנו אותם, זה הפסוקים שמדברים על עוזיהו, וכאן בפרק ט"ו פסוק ח' נמשיך, בשנת 38 שנה לעזריהו מלך יהודה, מלך זכריהו בן ירובעם על ישראל בשומרון 6 חודשים, ויעש הרע בעיני השם, כאשר עשו אבותיו, לא שר מחטות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל, זה אומר שפולחן העגלים המשיך בימיו, אבל אותו דבר, נכון? ויקשור עליו שלום בן יבש, ויקהו קבל עם בפומבי, וימיתהו, וימלוך תחתיו. ויתר דברי זכריה אינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, הוא דבר השם אשר דיבר אל יהוא למור, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, ויהי כן. מה אני קורא את הפסוק הזה כהתנצלות? זה אומר שבעצם בימי זכריה, כבר לא הייתה שום זכות שעומדת לישראל. את כל בנק הזכויות שלהם, עם ישראל כביכול, בזבז בימי ירובעם. הוא קיבל מלכות מפוארת 41 שנה, יהודה וישראל פעלו ביחד, דיברנו על השיתופי הפעולה הכלכליים והצבאיים והכל, אבל בסופו של דבר זה נגמר. ועכשיו זכריה מלך כמה? 6 חודשים. מה זה 6 חודשים? זה כלום. אבל מה? כביכול הקדוש ברוך הוא היה צריך לסמן וי, ולהגיד מה? הבטחתי 5 דורות? הנה, זה הדור החמישי, בני רביעים ליהור, ויהי כן, וזהו. בשפה ביידיש קוראים לזה יויצזם, מילאתי את חובתי. זה כבר מספר לנו על הפער האדיר בין ירובעם לבין מה שקורה עכשיו, שכבר הבן של ירובעם, למרות שהוא משושלת יהור, הוא כבר לא נספר אפילו. הושע אפילו לא הולך לדבר עליו, אוקיי? עכשיו אני רוצה טיפה להוסיף על הנקודה הזאת, וזו נקודה מאוד 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 חשובה. אנחנו דיברנו על שתי השליחויות של יונה הנביא ושל עמוס. יונה נשלח לנינווה להחזיר אותה בתשובה, ועמוס נשלח לממלכת ישראל להחזיר אותה בתשובה. דיברנו על זה ששניהם נכשלו. יונה נכשל דווקא בגלל ששליחותו הצליחה, ונינווה חזרה בתשובה. עמוס נכשל בגלל ששליחותו לא הצליחה, ועם ישראל לא חזר בתשובה. עכשיו, אנחנו קראנו ולמדנו אצל ירובעם שאותו יונה נשלח לנבות על הרחבת גבול ישראל. השאלה היא, מתי יונה מנבא את הנבואה הזאת על הרחבת גבול ישראל? למה אנחנו שואלים את השאלה הזו? אנחנו מכירים את מדרש חז"ל שאומר שיהוא בעצמו, על ידי מי הוא מונה למלך? הוא מונה למלך על ידי הנער של אלישע, שנשלח לרמות גלעד, ליהוא שר הצבא, כדי למנות אותו למלך לעשות מרד ולהחריט את בית אחאב. נכון? אותו נער, על פי חז"ל, היה יונה הנביא. נכון? אנחנו הסברנו בזמנו גם את הקשר העמוק בין יונה לאליהו, כי בכל אלישע מוסר לי יונה את השליחות של אליהו. אליהו היה אמור למנות את יהוא למלך. אליהו מסר את זה לאלישע, אלישע מסר את זה ליונה. כשאלישע מסר את זה ליונה, כביכול הוא מסר את השליחות למישהו שהוא דומה לאליהו, ויש המון המון קווים מקבילים בין יונה לבין אליהו. אבל על כל פנים, יונה הוא זה שמבצע את השליחות הזאת. אם כנים הדברים, וזה מה שחזל אומרים, יש 61 שנה שמפרידות בין מינוי יהוא לבין ההמלכה של ירובעם. למה? כי יהוא בעצמו היה מלך במשך 28 שנה, הבן שלו יואחז היה מלך בשם 17 שנה, הנכד של יהוא יואש היה מלך בשם 16, במשך 16 שנה, זה סך הכל 61 שנה. גם אם נניח שיונה נתן את נבואתו לירובעם בתחילת מלכותו, ביום שהוא התמנה למלך, שאני לא בטוח שיש הכרח להגיד דבר כזה, זה אומר שיש פער של 61 שנה בין שני הדברים. זה ייתכן, אבל אני לא יודע אם זה הכרחי. הרב מידן טוען בתוקף, הוא אומר ככה, שיותר מסתבר להגיד שאותו יונה שנשלח ליהוא וממנה אותו להיות מלך, הוא גם מביא איתו נדוניה. והנדוניה שהוא נותן ליהוא בשעת המינוי שלו זה, שאם אכן תלך בדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שתלך בה, תשוב ממלכת ישראל להיות כמו בימי שלמה. כי הרי יהוא הוא מלך שמקבל מנדט מהקדוש ברוך הוא למלוך. זה לא כמו מלכים קודמים בממלכת ישראל, לצורך עניין עומרי או דברים כאלה, שסתם לקחו על עצמם למלוך, או כמו המלכים שנלמד עליהם היום. הוא מונה על ידי הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא הביא איתו נדוניה. הנדוניה הזו שאומרת הרחבת גבול ישראל כמו בימי שלמה המלך, הדברים הללו נאמרו כבר לפני 61 שנה. למה זה כל כך מעניין הדיון הזה מתי יונה אומר את הדברים? כי השאלה הבאה שאני רוצה לשאול זה, האם, מתי יונה הולך לנינווה? מתי הוא הולך לנינווה? כדי לצאת עליה את הנבואה שאומרת מה? שאומרת שעוד 40 יום ונינווה נהפכת, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שנינווה חוזרת בתשובה, ואז היא מקבלת הזדמנות מדהימה. ואנחנו אמרנו שנינווה מאותה תקופה באמת, קורה במהפך אדיר בממלכת אשור. ממלכת אשור בתקופה ההיא, בתקופה שבתגלת פיל 10, מתחילה להתרחב ולהתקרב לתקופה הכי מפוארת של אשור אי פעם. ואנחנו אמרנו שזה מתחיל דווקא בגלל שבאותו פרק זמן שממלכת ישראל מקבלת הזדמנות להשתנות, גם ממלכת אשור מקבלת הזדמנות להשתנות, ממלכת אשור ניצלה את ההזדמנות, וממלכת ישראל לא ניצלה את ההזדמנות. אמור מעטה, ואני חושב שזה שם את הדברים בפרופורציה מרתקת, לומר, שיונה הולך לנינווה, מתי? הוא הולך אחרי שהוא מסר את נבואתו ליהוא, שממלכת ישראל עתידה להתרחב. ואז מה קורה? מה שקורה, באותו פרק זמן הוא גם נותן את ההזדמנות לאשור. אבל מה קורה? הוא נותן את ההזדמנות שלו לאשור, מתי? אחרי שממלכת ישראל מקבלת את ההזדמנות שלה. אחרי שממלכת ישראל מקבלת את ההזדמנות שלה, כאן יונה הולך לנינווה והוא שבור ורצוץ. למה הוא שבור ורצוץ? כי הוא כבר מבין שהוא הולך להיות הנביא שמצד אחד הציע לממלכת ישראל את ההזדמנות הכי גדולה שהיא יכלה לקבל, ומצד שני הוא אותו נביא שהולך להציע לאשור הזדמנות מדהימה. ואותה הזדמנות שהוא ייתן לאשור, היא תהיה נבואה שתבוא על חשבון ישראל, כביכול יונה משמש כאן בתפקיד נדנדה, הוא מבין שהוא בעצמו נביא שנותן לשתי ממלכות מתחרות הזדמנות לעלות אחת על חשבון השנייה. וכשהאחת תעלה, השנייה תרד. ותחשבו את הצער האדיר שיש ליונה, שהוא נמצא בתקופה הזאת והוא רואה שהנבואת ההזדמנות שהוא נותן לממלכת ישראל לא מצליחה. אגב, היא לא מצליחה כבר מתחילת דרכה, כי כבר יהוא אנחנו יודעים שמחזיר את פולחן העגלים. אבל מה? זה נותן לנו קצת איזשהו מבט, שמה שקורה בימי ירובעם בן יואש, זה כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו נותנים לממלכת ישראל הזאת, במלך הלגיטימי האחרון שלה, עדיין את ההזדמנות להגשים את אותה נבואה שיונה מסר בתחילת דרכו. אבל בתקופה הזאת אני שולח עוד נביא. יכול להיות שבתקופה הזאת יונה כבר אינו בן החיים. יכול להיות שהוא לא קיים, אנחנו לא יודעים. אבל דווקא עמוס נשלח ללוות את ממלכת ישראל ולתת לה את ההזדמנות להגשים את הנבואה שיונה מסר מתי? יכול להיות 70 ו-80 שנה קודם לכן. יכול להיות שזה כבר נמצא בתוך אמצע מלכות ירובעם השני, 80 שנה אחרי ששושלת יהוא מתחילה, כן? וזה נותן לה את ההזדמנות כאן אולי כן להגשים את הנבואה שיונה נתן לה, אבל מה? לא עלינו הדבר הזה נכשל. וכשהדבר הזה נכשל, אז אנחנו מבינים למפרע את הסיטואציה המוזרה שיונה נמצא בה. וכשאנחנו נקשיב ביום כיפור לנבואה של יונה, בספר יונה אנחנו נבין עד כמה הנבואה הזאת היא נטועה עמוק בסיפור של התשובה. התשובה והיכולת להשתנות נותנת הזדמנות לעמים לשנות את הייעוד ההיסטורי שלנו. ולא סתם, אחת מהשאלות שאולי לפעמים מטרידות אותנו, כשאנחנו שומעים ביום כיפור את ההפטרה הזאת, למה מספר לנו על ההפטרה של העמים? אנחנו רוצים ללמוד ביום כיפור, במנחה, רגע לפני נעילה, על עמים אחרים שעשו תשובה? אני חושב שהמסר כאן הוא יותר. אנחנו לא רק למדים על עם אחר שעשה תשובה. אנחנו למדים על עם אחר שעשה תשובה, על חשבון עם ישראל, שלא עשה תשובה לא עלינו. ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באיזושהי נדנדה שבה, אם אתה עושה תשובה, אתה מקבל הזדמנות, ולפעמים ההזדמנות יכולה להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לך את היכולת לגבור על עם ישראל, ולהוציא לפועל את מה? את צו החורבן על ממלכת ישראל. התשובה, יש לה כוח ברמת הפרט וברמת הכלל, לגזור גורלות. זה מה שאנחנו צריכים להקשיב ולהזין, ביום כיפור במנחה במפטיר הזה של יונה, להבין את העוצמה של הנבואה של יונה, דווקא אותו יונה, שמה? שמלווה את ההמלכה הזאת של יהוא ונותן לה הזדמנות מדהימה, ומצד שני הוא נותן הזדמנות גם לממלכה אחרת באותו זמן, והיא זאת שמנצלת את זה, וממלכת ישראל לא עלינו לא מנצלת. היום בשיעור שלנו אנחנו נלמד איך ממלכת ישראל קורסת אחרי שמה? שהם לא הצליחו לנצל את זה, ועל ידי מה היא קורסת? היא קורסת על ידי שני אלמנטים שבדרך כלל הולכים ביחד, על ידי לחץ חיצוני והתפוררות פנימית. הדברים הללו הם פעולות שמה? שמשלימות אחת את השנייה. ועכשיו, כשאנחנו מגיעים למלכים האחרונים של ממלכת ישראל, שכמו שאמרנו, יש היום ביטוי בעברית שאומרים, רוצים להגיד מישהו לא חשוב, אומרים, לא סופרים אותו, אז ראינו, הושע, בן בארי הנביא, לא סופר אותם בכלל, אז אני רוצה להקריא לכם גם מה הירושלמי אומר. הירושלמי בהוריות, בפרק ג' אומר ככה, יש שם את הנושא מי הוא נחשב מלך לגבי חטאת, קורבן חטאת שמביא המלך. אומר שם הירושלמי ככה, אחרי ירובעם בן יואש, מכאן ואילך בליסטייה היו לוקחים אותה. זאת אומרת, המלכות היא לא מלכות לגיטימית, אלא היא מלכות שמגיעה על ידי ליסטות, על ידי ששודדים את זה. זה קצת מהדהד לי אגב, את הסיפור שמדברים על הכהנים הגדולים ששימשו בימי בית שני, שאין בעצם כהן גדול לגיטימי, אלא הוא כהן גדול בתואר. איך הוא מקבל את הכהונה הגדולה שלו? הוא הולך וקונה אותה, הוא הולך וחומס אותה. גם פה, חלק ושמה זה מצביע על מה? על ההתפוררות של מה? של בית המקדש ומוסד הכהונה לקראת חורבן בית שני. כאן, לקראת חורבן ממלכת ישראל, המלכים, הם כבר מלכים שהולכים ושודדים את המלכות האחד והשני, אוקיי? ולכן זה מאוד מאפיין את התקופה שאנחנו נלמד עליה עכשיו, שמה? שהמלכים הללו, אני מקריא שוב פעם את הפסוקים שאומר הושע, הם המליכו ולא ממני. השאירו, הכוונה היא מלשון שררה, ולא ידעתי, כן? הם מינו אנשים שלא קשורים אליי. אז בואו עכשיו נתמקד, ואני אומר מראש, אין כאן הרבה תיאור על המלכים עצמם, וזה חלק מהסיפור. הסיפור הוא לא המלך הפרטי בעצמו ומה הוא עשה. כי הסיפור פה הוא סיפור שצריך לקרוא ברצף כמה וכמה מלכים, ואת המהפכים ביניהם, וככה אנחנו מתחברים ומבינים את רוח התקופה. אז דבר ראשון אנחנו למדים, ירובעם בן יואש מת, ואגב, אני מזכיר לכם את מה שאמרנו בשיעור הקודם, מהרגע שירובעם בן יואש מת, לא רק ממלכת ישראל נכנסת לסחרחורת, אלא גם ממלכת יהודה. ממלכת יהודה בעזרת השם תצא מזה, אני מרגיע אתכם. ועוד תצליח להתייצב בהמשך בתקופת חזקיהו, אבל הוא זיהה בעצמו שהוא מלך שמולך תקופה ארוכה מאוד במקביל לתקופה הזו, כן? הוא בעצמו, אחרי שירובעם בן יואש מת, המלכות שלו מתחילה לרדת, ולספוג. וחלק מהתהליך הזה אנחנו צריכים לקרוא אותו שוב פעם גם באותו, ולשים עין על מה קורה בממלכת אשור, כי כמו שאמרתי, ההתפוררות הפנימית פה, יש לה קשר הדוק למה? ללחצים מבחוץ. אז כל הזמן אנחנו קוראים, נקרא עכשיו מה קורה בפנים, אבל אנחנו גם נעשה השלמות למה שקורה בחוץ, ומה קורה ברמה הגיאופוליטית. בואו נמשיך. אז דבר ראשון אנחנו למדים שזכריה, שהוא המלך האחרון, שישה חודשים, זה כלום. אי אפשר לעשות שום דבר בשישה חודשים. ומהר מאוד מי הוא זה שהורג אותו? שלום בן יבש. מה אנחנו יכולים ללמוד על שלום בן יבש מהשם שלו? שהוא מגיע מאיפה? מעבר הירדן המזרחי. הוא מגיע מיבש גלעד, שלום בן יבש, אוקיי? למה זה רלוונטי פה לאירוע הזה? כי אנחנו נראה על המלכים הבאים, ושווה מאוד לקרוא כאן ולהבין, שיש כאן איזושהי מטוטלת שנעה בין שני צידי הירדן פה, בהקשר של המרידות הללו, שהולכות ותוכפות פה בתוך אירוע שאנחנו מדברים עליו כאן. אוקיי? שלום, אני ממשיך, פסוק י' ג', שלום בן יבש מלך בשנת 39 שנה לעוזיה מלך יהודה, וימלוך ירח ימים בשומרון, חודש. מלך אחד מולך שישה חודשים, מלך אחד מולך חודש. ויעל מנחם בן גדי מתרצה, תרצה איפה זה? זה בעבר הירדן המערבי, זה בתוך ישראל. תרצה הייתה תקופה מסוימת, הבירה של ישראל, כן, זו עיר חשובה. ויעל מנחם בן גדי מתרצה, ויבוא שומרון, ויח את שלום בן יבש בשומרון, וימיתהו וימלוך תחתיו. זאת אומרת, בהתחלה היה מלכות, כן, בעבר הירדן המערבי, שושלת יהוא. יש חודש, שישה חודשים מזכריה, אחר כך חודש מולך שלום בן יבש, שהוא מעבר הירדן המזרחי. המלכות חוזרת עכשיו למה? לשוב פעם, לארץ ישראל. זה אצל מנחם בן גדי מתרצה. ויתר דברי שלום וקשרו אשר קשר אינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אוקיי? הם כתובים שם, מה כתוב? מה הוא עשה במשך חודש? לא עשה הרבה. אז יקה מנחם את תפסח ואת כל אשר בא, ואת כל גבוליה מתרצה, כי לא פתח, ויח את כל הערותיה ביקיה. כאן יש סיפור מעניין. יש כאן את מנחם בן גדי, שאני שנייה רוצה להתקדם, ואז אנחנו נחזור אחורה ללמוד מה הפסוק הזה מנסה לומר. בשנת 39 שנה לעזריה, מלך יהודה, מלך מנחם בן גדי על ישראל 10 שנים בשומרון. ויעש הרע בעיני השם, לא שר מעל חטות ירובעם בנבט, אשר החטיא את ישראל כל ימיו. כן? בא פול מלך אשור על הארץ. מגיע מלך אשור. וייתן מלכם לפול 1,000 כיכר כסף, להיות ידיו איתו להחזיק הממלכה בידו. הוא נותן לו כסף כדי שירד ממנו. ויוצא מנחם את הכסף על ישראל, מאיפה יש לו כסף? הוא יטיל מיסים. ויוצא מנחם את הכסף על ישראל, על כל כיבורי החיל, לתת למלך אשור 50 שקלים כסף לאיש אחד. וישב מלך אשור ולא עמד שם בארץ. זאת אומרת, הוא נתן לו מיסים, והוא הצליח לשכנע את מלך אשור לרדת ממנו. ויתר דברי מנחם וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב מנחם עם אבותיו וימלך כאחי הבנות תחתיו. או, לכאורה יש כאן שושלת, הבן שלו מולך, אבל לא. בשנת 50 שנה לעזריה מלך יהודה מלך כחיה בן מנחם על ישראל בשומרון שנתיים, והיה שרה בעיני השם לא שר מחטות ירובם בנבט אשר החטיא את ישראל, ששוב פעם זה כתוב על כל מנחים פה. הם המשיכו את פולחן העגלים, והקשור עליו פקח בן רמיליהו שלישו והיקלו בשומרון בארמון בית המלך, את ארגו ואת האריה, ואימו 50 איש מבני גלעדים, וימיתהו וימלוך תחתיו. מי הגיע איתו כדי להוביל את המרד? אנשים מאיפה? מגלעד. גלעד זה בעבר הירדן המזרחי. ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה, הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, בשנת 52 שנה למלך יהודה, מלך פקח בן מרמליהו על ישראל בשומרון 20 שנה. בוא נעצור פה. למה אני עוצר פה? כי אם תשימו לב מה שקורה פה, זה עם ירובעם בן יואש מלך 41 שנה, והוא היה המלך הרביעי מתוך שושלת של ארבעה מלכים שמלכו במשך 100 שנה, שזה שושלת יהוא, ארבעה מלכים מלכו 100 שנה, עכשיו יש 6 מלכים תוך פחות מ-13 שנה. זכריה במשך 6 חודשים, שלום בן יבש במשך חודש, כן? מנחם בן גדי במשך 10 שנים, הבן שלו במשך שנתיים, אחיה בן מחם, ואז פקח בן רמליהו עולה לשלטון. אם אני מצרף לזה את ירובעם, בוא ניקח את ירובעם חודש לפני מותו, אז אני עושה כאן תקופה של בערך 13 שנה, שמלכו בה 6 מלכים. כן? 6 מלכים. זה מסביר לכם כבר את רמת הדרדור והפער, איך אנחנו נכנסים כאן לתוך מצב של מתח פנימי. והמתח הפנימי הזה, שוב פעם אני מראה לכם, זה פינג פונג ומעבר מעבר הירדן המערבי לעבר הירדן המזרחי, ועוד שנייה נרחיב על העניין הזה. על העניין הזה, כי יש כאן עוד דבר שאנחנו צריכים לדבר עליו. קודם כל אנחנו צריכים לדבר על מה זה הסיפור שמלך אשור פה, ושוב פעם, אנחנו דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, אבל צריך להבין שמגיע כאן גל חדש, כן? והסיפור הנוסף זה הפסוק שאנחנו אמרנו. כשמנחם הולך במכה את תפסח, שתפסח קשה מאוד, קשה להבין ולמקם איפה היא נמצאת בדיוק. כשתוב הרי על שלמה, הוא המושל מתפסח ועד עזה. איפה בדיוק זה נמצא? לפי חלק מהפרשנים, תפסח זה נמצא באזור ארם, אבל זה אזור קרוב לתרצה, כי כתוב כאן, ואת גבוליה מתרצה, כתוב שזה די קרוב לתרצה, כן? או שזה נמצא באזור ארם, או שיש כאלה שמצפינים ואומרים שזה ממש קרוב לפרט, אוקיי? בין כה וכה, מה שכתוב כאן, כתוב שהוא מכה אותה, למה? כי לא פתח, הכוונה היא, הם לא פתחו לו את העיר, כך אומרים כל המפרשים, הכוונה היא, העיר הייתה נצורה, והם לא שיתפו פעולה עם המצור, ולכן הוא הלך והניש אותה בצורה מאוד מאוד אכזרית, את כל ההרותיה ביקיה. למה זה חשוב להגיד את המשפט הזה, את כל ההרותיה ביקיה? כי זה אחד מהביקורות שכתוב בספר עמוס, על מי? על ממלכת ארם. כתוב על ממלכת ארם בספר עמוס מה? אנחנו למדנו את זה בעבר, ואני אזכיר לכם איפה, שאחד מהצורות האכזריות של הארמים, כאשר הם נלחמו נגד ישראל, היה ביקוע הרות ישראל. הנה. סליחה, שנייה אחת, אני רוצה למצוא את המקום כאן, שכתוב על ביקוע הרות. אני נמצא פה בעמוס, בפרק א', הנה, סליחה, זה על עמון, טעות שלי, לא על ארם, על עמון. אני קורא בעמוס, פרק א', פסוק י' ג', כה אמר השם, על 3 פשעי בני עמון ועל 4 ולא אשיבנו, על בקעם הרות הגלעד למען נרחיב את גבולם. זאת אומרת, ביקוע הרות זה נחשב משהו מאוד 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 אכזרי. איך אני יודע שזה מאוד אכזרי? שהרי אלישע בעצמו, כשהוא ממנה את חזאל למלך על ארם, אני מחזיר אתכם למנחים ב' לפרק ו', אם אני לא טועה, בואו שנייה נראה שאני לא טועה, סליחה, לא פרק ו', אני חושב טעות, פרק ח', סליחה, בפרק ח', כאשר הוא ממנה את חזאל, הוא מתחיל לבכות. ואז אני קורא לכם, מלאכים ב', פרק ח', פסוק י' ב', ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? ויאמר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש, והרותיהם תבקע. נכון? אנחנו למדנו על זה ודיברנו על זה בזמנו, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר ארם לא ביקעו את הרותיהם. למה? זה הסיבה אגב שהתבלבלתי עכשיו. כי עמוס, כאשר הוא מעביר ביקורת על ארם, הוא לא כותב שהם ביקעו את ההרות. על מי הוא כותב את זה? הוא כותב את זה על עמון. הוא לא כותב את זה על ארם. זה למדנו מזה שהבכי של אלישע כנראה עזר לרקח את העונש שעם ישראל קיבלו מארם. אלישע מינה את חזאל וריקח את העונש. הוא אמר לו, אני יודע שאתם תבקעו את ההרות של ישראל. ארם בסופו של דבר לא עשו את זה. הם עשו דברים אכזריים אחרים, אבל את זה לא. מי כן עשה את זה? עמון. בכל מקרה, מה אנחנו למדים מזה? שביקוע הרות זה דבר מזעזע ונורא. אם אני לא טועה בזמנו כשלמדנו את זה, אני גם ציינתי לכם את הספר המזעזע שקוראים לו יבן מצולע, שנכתב על פרעות תח ותת על המרד של חמילנצקי, שם ממש מתואר המציאות הזאת של ביקוע הרות, שהדבר הכי אכזרי לקחת נשים בהיריון ולבקע אותם, אוקיי? וכאן, אם זה פעולה שלא ראויה לעם ישראל, הרחמנים הביישנים והגומלי חסדים. ואם מנחם מתנהג בצורה הזאת, יש כאן ביקורת מאוד גדולה, איך ייתכן שיש אכזריות כזאת גדולה. אוקיי? עכשיו, אנחנו גם צריכים להעיף כאן מבט על אשור. כשאנחנו מסתכלים על אשור שמגיעים כאן בימים של מנחם, אנחנו צריכים קודם כל להביא את המסגרת הכללית, ודיברנו על זה. אשור, אנחנו יודעים, היה לאיזשהו סיבוב עתיק מול ישראל, בימי אחאב היה את קרב קרקר, כאשר היה קואליציה, שגם אחאב היה מהשותפים הבכירים, והצליחו לבלום את אשור, אוקיי? בהמשך, כן, אחרי שאחאב והקואליציה מצליחה לבלום את אשור, במשך 40 שנה, אשור יורדים ולא מתעסקים עם ישראל, כן? ובתקופה הזאת היא באמת, ארם מתעצמת, ובאמת בתקופה הזאת ארם מתעללת בישראל, זו התקופה של יהוא ויואחץ שבה באמת ממלכת ישראל סובלת מאוד מארם, למה? כי ארם יש לה כוח, אשור לא לוחצת אותה, אוקיי? מהרגע שאשור מתחילה להתרחב, מתחילה ללחוץ את ארם גם, אז אנחנו יודעים שמה? שארם נחלשת ולכן גם ממלכת ישראל יכולה מה לעשות? יכולה להתחיל להתרחב בעצמה על חשבון ארם שלא מסוגלת להתמודד בשתי החזיתות. והסיטואציה הזאת נותנת לירובעם השני להתרחב על חשבון ארם. אבל מה קורה? אחרי המוות של ירובעם השני, שזו התקופה שאנחנו נמצאים בה, תגלת פיל 10 מתחיל לחדש את הלחץ שלו על מי? על ארם ועל ישראל. ואנחנו יודעים, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, שבתקופה הזאת הוא מתאר בכתובות שלו שהוא נלחם מול אחד המלאכים, זה עזריהו מלך יהודי, כן? שמישהו שהוא אחד מהקואליציה של המדינות שעומדות מול תגלת פיל 10, אבל מה? הוא לא יצטרך להתמודד מול תגלת פיל 10, ומה קורה בתקופה הזאת? בתקופה הזאת, הלחץ הזה של תגלת פיל 10 הולך וגובר, וזה משפיע גם על ממלכת ישראל שמאבדת את דמשק, וגם על ממלכת יהודה, אשור מצליחים לאט לאט להשפיע וללחוץ גם את ממלכת יהודה שמתחילה בסופו של דבר לספוג הפסדים. הלחץ הזה ממשיך, כן? והלחץ הזה כשהוא ממשיך אנחנו פוגשים אותו אצלנו בשלב הזה שמה? שמנחם בן גדי, המלך הישראלי, מצליח להגיע להסדר מול מי? מול פול מלך אשור, והוא אומר לו, קח את הכסף ותרד ממני, אבל מה? זה מיסים כבדים ביותר. והמיסים הכבדים האלה, כאשר מנחם בן גדי כנראה, אנחנו למדים שמדובר באדם מאוד אגרסיבי ומאוד אכזרי, אנחנו רואים מה הוא עשה לתפסח, איך הוא ייקע אותה בצורה נוראית ואכזרית, הוא גם כנראה אכזרי כלפי אנשי ישראל, כן? וכשהוא אכזרי כלפי אנשי ישראל, מה הוא עושה? הוא מטיל עליהם מיסים מטורפים. 50 שקל לכל איש חיל, זה המון המון כסף. המון כסף שהוא מטיל עליהם, שהוא צריך לתת את זה, כן? לתת את זה כנראה מדי שנה. זה המון 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 כסף, כן? ובשלב הזה, המרד שמתבצע מבפנים על ידי אנשי גילת, כנראה הוא גם תגובה למיסים הגבוהים עליו. וזה השלב הבא שאנחנו הולכים ללמוד כעת, אוקיי?
בשלב הבא... היה תפון מלך אשור אחרי תגלת פלסר?
הוא כנראה תגלת פלסר בעצמו פשוט, בגל כיבוש שני. השם פול הוא לא שם שאנחנו מכירים, הוא שם מקראי. כנראה שמדובר עדיין על אותו תגלת פלסר, אוקיי? שזה פשוט מגיע בגלים, זה מגיע בגלים ההתפשטות הזאת, אוקיי? ההמשך של הגלים הללו ילכו ויתעצמו גם בהמשך, אבל זה כנראה תגלת פלסר בעצמו, אוקיי? עכשיו, בוא נמשיך. וכאן אני חוזר שוב פעם לקרוא על השלב הבא. אני קורא בפסוק רב ג' בשנת 50 לעזרי המלך יהודה מלך קחיה בן מנחם על ישראל בשורון שנתיים, והיה עשרה בעיני השם לא שר מחטאת ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל, כנראה שהוא היה יותר חלש מאבא שלו, אבא שלו מנחם בן גדי היה חזק, אכזרי, ידע לכבוש ערים ולהקות אותם בצורה אכזרית ולקבות מיסים פדים, תמיד זה קורה, הבן הוא כנראה קצת להיות חלש יותר מאבא שלו, והקשור עליו פקח בן רמליהו של אישו, ויקהו בשומרון בארמון בית המלך, את ארגו ואת האריה ואימו, אני לא זוכר מה הפירוש ארגו ואריה, תסלחו לי, אתם יכולים להסתכל אולי במפרשים אצלכם, ואימו 50 איש מבני גלעדים, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה אינם טובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת 52 שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקח ברן רמליהו לישראל בשומרון 20 שנה. כאן כבר יש מלך שהוא יחסית למלכים האחרונים האלה קצת יותר חזק, מולך 20 שנה, ושימו לב מה הוא עושה. ויעשה רב בעיני השם לא שר מנחתות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. בימי פקח בן ישראל בא תגלת פילסר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מאחה, ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשור. ויקשור קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו, ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו בשנת 20 ליותם בן עוזיה, ויתר דברי פקח וכל אשר עשה אינם כתובים על ספר דברי הימים במלכי ישראל. כאן יש לנו חצי סיפור. למה יש לנו חצי סיפור? כי מה אנחנו למדים פה? שבימיו אשור באה וכבשה את כל האזור הצפוני של ממלכת ישראל, חתכה את ממלכת ישראל בחצי, כן? ממש את כל האזור של ארץ נפתלי, האזור הצפוני. מה אנחנו לא יודעים ולא למדים פה? זה שהיה כאן עוד תהליך. והתהליך הנוסף שהיה, זה תהליך שקשור למי? למלך אחז מלך יהודה, שאני לא רוצה לדבר על אחז מלך יהודה, אני רוצה רק לדבר על מלחמה נוספת שהייתה, שעליה אנחנו למדים בספר דברי הימים, שמספרת לנו על ברית שקרת פקח בן רמליהו ביחד עם מלך ארם, שקוראים לו רצין מלך ארם, אוקיי? ובשביל זה אנחנו צריכים לפתוח את... דברי הימים ב' בפרק כ"ח. אז פרק כ"ח מספר לנו על אחז שהוא מולך במקום אביו עוזיהו, תחת אביו עוזיהו, והוא באמת מביא עבודה זרה לתוך ירושלים, את עבודת המולך, וגי בן הינום וכו'. ואז מה כתוב שם בפסוק ה', ויתנהו השם אלוקיו ביד מלך ארם, ויקובו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרבסק, וגם ביד מלך ישראל ניתן, ויח בו מכה גדולה. עכשיו זה לא גם וגם בשתי קרבות נפרדים, צריך להבין, מדובר כאן על מה? על שיתוף פעולה בין ממלכת ישראל לממלכה חיצונית, ממלכת ארם, כנגד ממלכת יהודה. מה כתוב כאן? ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד. שימו לב, מלחמת אחים בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, 120 אלף איש מתים ביום אחד, הכל בני חיל בעוזבם את השם אלוקי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת אלקנה משני המלך, זאת אומרת הם ממש הרגו את הפקידות הבחירה של ממלכת יהודה. וישבו בני ישראל מאחיהם 200 אלף נשים בנים ובנות. שימו לב למספר המטורף הזה, וגם שלל רב בזה זומה. ויביאו את השלל לשומרון. ושם היה נביא להשם, עודד שמו, ויצא לפני הצבא הבא לשומרון ויאמר להם, הנה, בחמת השם אלוהי אבותיכם על יהודה נתנה בידכם, ותהרגו בם בזעף עד לשמיים הגיע. ואתה, בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם? הלא רק אתם עמכם השמות להשם אלוקיכם. ואתה שמעוני, והשיבו השביעה אשר שביתם מאחיכם, כי חרון אף השם עליכם. זאת אומרת, הוא אומר, אין לכם זכות לשעבד את אחיכם, כי אתם בעצמכם חוטאים. הסיבה היחידה שהצלחתם ככה לנצח את ממלכת יהודה ולקחת מהם שבי, להרוג להם 120 אלף איש, כולל הפקידות הבחירה, כולל 200 אלף שפחות, כן? זה בגלל שהיה מגיע לממלכת יהודה את העונש הזה. שימו לב מה קורה. ויקומו אנשים מראשי בני אפרים, עזריהו בן יוחנן, ברכיהו בן משילמות, ויחזקיהו בן שלום ועמסה בן חדלי, על הבאים מן הצבא, ויאמרו להם, לא תביאו את השביה הנה, כי לאשמת השם אלוקינו, לאשמת השם עלין, סליחה, אתם אומרים להוסיף על חטאותינו ועל אשמתנו, כי רבה אשמה לנו, וחרון אף על ישראל, ויעזוב החלוץ את השדיה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל, ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשדיה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל, וילבישום וינעילום ויאכילום וישקום ויסוחום וינהלום בחמורים לכל כושל, ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. שימו לב, דבר מדהים. אני מציע לכם אגב לקרוא את מספר הפעולות שכתוב עליהם פה, כן? ילבישום, ינעילום, יאכילום, ישקום ויסחום וינהלום ויביאום. שבע פעולות שהם לא רק מחזירים את הנשים האלה, 200 אלף נשים ליריחו, הם נוהגים בהם כבוד. כתוב כאן שמה, הם קוראים להם אחים, כן? הם אומרים שהם אחים, הם אומרים כאן אשמתנו רבה וחרון אף על ישראל, וישיבו אותם אצל אחיהם וישיבו שומרון. יש כאן איזו נקודת אור מאוד מעניינת, דווקא ברגע השקיעה של האפלה הגדולה שממלכת ישראל נמצאת בה, שהם ידעו באותו רגע קצת להתרומם ולתת את המתנה האחרונה הזאת, כן? לאחיהם ביהודה, ולא לקחת אותם למה? לקחת אותם לעבדים ושפחות. אני כן רוצה לקרוא עוד כמה פסוקים על אחז, כי הם רלוונטיים לא לאחז, הם רלוונטיים להבין את הסיפור של אשור פה. בעת ההיא, שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו. ועוד אדומים באו וכולי וכולי, אני ממשיך לקרוא, כן? ואז מה כתוב? שבא פילאגת, תגלת פיל עשר שוב פעם, ועוזר לאחז. איך הוא עוזר לאחז? הוא עוזר לו בדיוק באופן שמופיע אצלנו בספר מלכים. מגיע תגלת פיל עשר וכובש מחצית מממלכת ישראל. אז שימו לב, כשכתוב בספר מלכים, שמלך אשור כובש מחצית מתגלת מממלכת ישראל, זה בגלל מה? זה בגלל שאחז מלך יהודה פונה אליו לעזרתו, ומה עושה? הוא גם נותן לו שוחד. ובסופו של דבר אחז בונה בתוך בית המקדש דוגמת המזבח שיש באשור, כי זה חלק מהשיעבוד של אחז לאשור, זה להגיד להם, בואו תעזרו לי כנגד ממלכת ישראל וכנגד רצין מלך ארם. אוקיי? וזה דבר באמת נורא, ואנחנו יכולים, כשנלמד על זה, נלמד על זה בעזרת השם, וכשנלמד על מלך אחז, את המחירים שמלמלכת יהודה משלמת על הדבר הזה. אבל, אם אנחנו רוצים עוד להשלים את התמונה, אנחנו צריכים ללכת לספר ישעיהו. כי בספר ישעיהו, אנחנו נלמד על מה? על שיתוף הפעולה הזה שיש בין מלך פקח בן רמליהו לבין רצין מלך ארם. ופה, זה מופיע, אם אני לא טועה, בספר ישעיהו, בפרק ו' או ז', שנייה נסתכל בפנים, וזה בפרקים הרלוונטיים לנו, שעוסקים בתקופה הזו. הנה, פסוק ז', פרק ז', ממש אחרי הפרק שלמדנו בשבוע שעבר, על מה שקורה בשנת מות המלך חזקיהו, שתיארנו באמת, שזה מתאר את השבר, ואת המעבר, מהתקופה שבה הושע ירובעם השני חי, לאחרי שהוא מת, כי עוזיהו, תחילת ירידתו מתחילה פה, באותה נבואה של מעשה מרכבה של ישעיהו בשנת מות המלך עוזיהו. מה קורה במלך, בפרק מיד אחריו, פרק ז', ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל, ירושלים, למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. ויוגד לבית דוד למור, נחה ארם על אפרים, זאת אומרת יש כאן שיתוף פעולה בין ארם לבין אפרים, שזה ממלכת ישראל, וינוע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני הרוח, ויאמר השם אל ישעיהו צנע לקראת אחז, ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תיראו לבבך, אל ירח משני זנבות אהודים האשנים הללו, כן? הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אגן עליך אם אתה תסמוך עליי, כה אמר השם אלוקים, לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דמשק בראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה, יחת אפרים מעם. הוא אומר לו, כבר כאן, עוד מעט אפרים הולכת להיעלם, אל תיבהל מהם. לראש אפרים שומרון וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו כי לא תאמנו, כן? אבל מה קורה? אחז לא מקשיב לישעיהו, הוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה? הוא הולך וקורת ברית עם מי? עם אשור, הוא מעלה להם מנחה, הוא מעלה להם ניסים, הוא מביא את הפולחן של אשור לתוך בית המקדש, ואז מה קורה? אשור מגיעה ומה? וכובשת חלקים מאוד נרחבים מממלכת ישראל, אבל למה אחז עושה זה? כי הוא בלחץ מהקואליציה הזאת של פיקח בן רמליהו ורצים מלך ארם. למה, וצריך להבין כאן שוב פעם את השתלשלות הדברים, למה פקח בן רמליהו קורת ברית עם רצים מלך ארם? כי המלך הקודם לו, שזה היה מי? מנחם בן גדי, הוא קרת ברית עם אשור, אבל במחירים מאוד כבדים, במיסים מאוד מאוד גבוהים. הרי מה הסיבה שפקח בן רמליהו מורד? הוא אומר, די, נמאס לנו מהמיסים האלה, אנחנו לא יכולים לעמוד בהם. ולכן הוא אומר, אנחנו, במקום להעלות מס לאשור, אני ייצור קואליציה עם רצי מלך ארם, ונתנגד לאשור. עכשיו, בשביל הקואליציה הזאת, הוא צריך עוד מלכים לקואליציה. את מי חסר לו בקואליציה? חסר לו את ממלכת יהודה. ממלכת יהודה לא מצטרפת לקואליציה. מה הם עושים? עולה מלך ישראל פקח בן רמליהו, ביחד עם רצי מלך ארם, שתחשבו על הסיטואציה המטורפת. הרי 2-3 דורות קודם, ארם וישראל היו האויבים הכי חזקים שיש. ירובעם השני כובש את ארם ואת דמשק. ארם קצת לפני כן, בתחילת שושלת יהוא, כובשת ושולטת על ממלכת ישראל. מדובר על עמים שחיים בשנאה עצומה כבר כמה וכמה דורות. וכאן, מרוב לחץ והיסטריה מאשור, הם מצליחים לכרות ברית. אוקיי? אומר ישעיהו, הברית הזאת היא, אין לך מה לפחד ממנה, אשור עוד שנייה יגיע לאזור וירמוס אותם, אוקיי? אבל הם בעצמם בהיסטריה והם רוצים שממלכת יהודה תצטרף אליהם, ולכן מה הם אומרים? אחד מהדברים שהם אומרים לישעיהו, זה שהם אומרים, אנחנו רוצים להבקיע לתוך ירושלים, ואני רוצה שנקרא את הפסוקים האלה, כן? ויאמר השם, אני קראתי אותם אבל לא השלמתי אותם. ויאמר השם אל ישעיהו, צנע לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, יקצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה חובס, זה מקום בירושלים שהוא צריך לפגוש אותו. ואמרת אליו, ישמר והשקט, אל תעשה כלום. אל תיראו לבבך לירח משני זנבות אהודים העשנים האלה, בחרי אף רצים וארם ובן רמליהו. כן? הוא אומר, אל תיבהל מהם, יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו למור, הם ביחד תקסו עצה, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. מי זה בן תבעל הזה? הם אומרים, אם אחז לא מוכן לשתף איתנו פעולה בקואליציה שלנו מול אשור, אנחנו נכבוש את ממלכת יהודה ונמנה במלך מטעמנו, וכך יהיה לנו את הכוח הצבאי של יהודה בידינו כדי להתנגד לאשור. מה עושה ממלכת יהודה במקום? הולכת ומשתפת פעולה עם אשור. וכאן עם ישראל מגיע לשיא האבסורד. ממלכת יהודה נלחמת בממלכת ישראל, וכל אחד מקושש לו בני ברית מממלכות אחרות. ממלכת ישראל קורתת ברית עם ארם, וממלכת יהודה קורתת ברית עם אשור. אבל לפני שממלכת יהודה קורתת ברית עם אשור, יש מלחמת אחים נוראית שבה קראנו עכשיו במלספר דברי הימים, שבה מה קורה? הם הולכים, והם תובחים 120 אלף איש ולוקחים עבדים ושפחות, ובאיזשהו ניצוץ של אור ברגע האחרון, מה קורה? הם הולכים ומשחררים את 200 אלף השבויות של ישראל, אוקיי? רק כדי להשלים את הסיפור, ואני רציתי היום להרחיב קצת יותר, אבל לא נספיק להגיד את זה, דיברנו על המתח שיש כאן בין שתי הגדות של הירדן, זה מתח שעם ישראל סוחב עוד מימי תקופת השופטים, שהיה מלחמות אחים, עוד מימי יהושע, כאשר אנחנו יודעים שיש את מזבח 2.5 השבטים בספר יהושע פרק א', שמתאר את המתח הזה. אנחנו יודעים שהמרידות בממלכת, המרידות תמיד התחילו מעבר הירדן המזרחי. גם ירובעם, כשהוא מתמנה למלך, הוא הולך לפנואל, שהיא בעבר הירדן המזרחי, והוא מבסס את המלכות שלו משם. זה בעצם הפריפריה, ותמיד קיים מתח בין שתי הגדות של הירדן. ופה אנחנו רואים שמה? שיש מתח פנימי אדיר בתוך ממלכת ישראל, שהוא מושפע מהמתח והלחץ החיצוני. אגב, המתח הזה בא לידי ביטוי בעצמו בספר הושע, כאשר ספר, הושע אומר בפרק ו' בפסוק ח', גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם, כן? ככה הוא קורא לגלעד. למה? כי כאן שוב פעם, הגלעדים שמעבר הירדן המזרחים מתערבים במה שקורה בממלכת ישראל, כן? הם אותם 50 אנשים שמצטרפים למה? לפקח בן רמליהו, כאשר הוא משתלט על ממלכת ישראל, כן? ובהמשך הושע משווה את העניין למה שהיה בתקופה של גבעה, פילגש בגבעה. מה היה בפילגש בגבעה? מתח בין ממלכת ישראל, מלחמת אחים, וגם היה מלחמה מול יבש גלעד שם, שימו לב. והם כתוב שם, העמיקו שיחתו כימי גבעה. ככה כתוב בספר הושע, פרק ת' פסוק ת'. פרק י' פסוק ת' כתוב, מימי הגבעה חטאת ישראל. הוא מזכיר להם את מלחמת האחים שהיה בגבעה, כי זה המתח שאנחנו מדברים עליו פה, בתוך ממלכת ישראל, יש מלחמות אחים שגורמות למטוטלת הזאת ולמעבר. והמלחמת אחים הזאת היא לא רק פנימית בתוך ממלכת ישראל שגורמת למלכים לרצוח ולהשתלט, אלא גם בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, ובשיתוף פעולה עם מלכים חיצוניים, זה הכי נורא שיש פה. ולכן בסוף מגיע החלק המר ביותר. וכאן אני אבקש מכם לדלג לפרק י' ז' פסוק א', וכאן אנחנו צריכים לקרוא את זה בצער, וזה באמת כבר מקשר אותנו לתקופה שאנחנו נמצאים בה לקראת י' ז' תמוז, להבין את עומק השבר שיש פה. וכאן אנחנו מגיעים לפרק י' ז' פסוק א'. בשנת 12 לאחז מלך יהודה מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים. והיה עשרה בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. שימו לב, המלך האחרון הוא דווקא מלך לא כל כך רגוע, גרוע. הוא לא מלך כל כך גרוע, אבל גזרה גזרה. עליו עלה של מנסר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד וישב לו מנחה. בשלב הזה, ממלכת ישראל, הניסיון שלה לעשות קואליציה עם רצין מלך ארם, בימי פקח בן רמליהו, נכשל, וכרגע הוא משועבד לאשור באופן מלא. אשור כבר כבשה בתקופה של המלך הקודם את כל צפון ממלכת ישראל והגלתה אותם, כעת היא שולטת על כל ממלכת ישראל, כן? ואנחנו נלמד גם בהמשך שכאן גם על רוב ממלכת יהודה היא שולטת בשלב הזה, כן? מה נשאר מכל ממלכת יהודה? רק ירושלים, כמו שכתוב בישעיהו פרק א', נותרה ירושלים כסוכה בכרם כמלונה במקשה, כלום, כן? וימצא מלך אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל סור מלך מצרים, ולא אלא מלכה למלך אשור כשנה בשנה. זאת אומרת, הושע מנסה לארגן מרד על אשור בשיתוף פעולה עם מצרים. ויעצרו מלך אשור ויעשרו בית כלא, ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן בערי מדי. ההמשך של הפרק הזה אנחנו לא נלמד אותו, אנחנו נלמד אותו בפעם הבאה שנלמד, כי זה כבר, כל המשך הפרק זה קינה על חורבן ממלכת ישראל, זה חורבן ממלכת ישראל בגלות עשרת השבטים, שמגיעים אחרי הידרדרות פנימית עצומה של ממלכת ישראל, מגיעה אחרי ממלכה עצומה שליווינו אותה כל כך הרבה זמן, שזה שושלת יהוא, שקורסת לתוך עצמה בגלל מאבקים פנימיים, בין עבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, הלחץ החיצוני של אשור, בעצמו מגיע לכאן, אנחנו מגיעים כאן למצבי סי קיצוניים, תחלופות אדירות, כל התקופה הזאת היא הארוכה האחרונה של ממלכת ישראל, היא תקופת ההתפוררות הפנימית, וזה מלמד אותנו גם סוד עצוב, לפעמים גם ממלכות ואימפריות חזקות וגדולות, שממלכת ישראל הייתה בתקופת סי, בתקופה של עוזיהו וירובעם, הוא מלך 41 שנה, הוא מלך 52 שנה, בתקופה שלהם חזרנו לימי שלמה, שפע, כלכלה, השפעה גיאופוליטית, והכל יכול לקרוס כמו כלום, כמו מגדל קלפים. אנחנו מכירים אימפריות שקרסו במעט זמן, הרבה פעמים הריקבון הפנימי שעליו הצביעו הנביאים, זה הנביאים האחרונים שלמדנו אותם, שזה הושע וזה עמוס וישעיהו ויונה וכל הנביאים, שפע של נבואות יש לנו בתקופה הזאת שמלווים את זה, מלמדים אותנו מה המתכון, ובעיקר המתכון הזה הוא הריקבון הפנימי, המוסרי, הערכי, שבסופו של דבר מוליך גם לפירוד לבבות, ובסופו של דבר הלחץ החיצוני גורבר, וממלכת ישראל נחרבת, ועשרת השבטים גולים, ולא יחזרו עוד לצערנו. אנחנו נסיים בזה את הפרק הזה שאנחנו נמצאים בו, ובעזרת השם שנזכה, במיוחד לקראת הימים הבאים עלינו, ימי האבלות, ימי בין המצרים, נזכה בעזרת השם לראות בגאולת ציון בירושלים, שכמו שלמדנו בנבואות של ישעיהו, שיתקיים בנו ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה.